את ה-Sydney Language Festival, שהיה בשבוע שעבר ב-Korean Language Center, ב-Elizabeth Street בסידני, ארגנו דמיטרי, שהוא ראש ה-Language Festival Association של סידני, וחברים שלו. הם הזמינו אנשים מכל אוסטרליה, אבל אני הייתי ה-Keynote Speaker, זאת אומרת, זה שנשא את הרצאת המליאה בהתחלה, ובעצם זה היה תחת חגיגה של שפות, שפות מכל הסוגים, שפות מלאכותיות, למשל, כמו אספרנטו, שפות אבוריג'יניות, אני דיברתי על בנגלה, למשל, הישראלית, או כפי שגלית עזרא רידר, שהיא דיברה, קראה עברית או עברית חדשה, היו שפות כמו רוסית, ובעצם כל מי שאוהב שפות בסידני הגיע, היו הרבה בנגלדשי, זאת אומרת, אנשים שמדברים בנגולי, היו גם הופעות, הופעות של ריקודים ושירים בכל מיני שפות, כולל ארמית. הייתה להקה ששרה בארמית, ואני סיפרתי להם על נשתידן, שהיא להקה מאוד טובה בישראל ששרה בארמית.
מעניין. אנו משוחחים עם פרופסור גלעד צוקרמן. גלעד, מה הייתה מטרת פסטיבל השפות?
המטרה העיקרית של הפסטיבל הייתה להעלות את קרנן של שפות, וגם את קרנו של המולטילינגואליזם, או הרב-לשוניות. מה זאת אומרת רב-לשוניות? אוסטרליה, כפי שאנחנו יודעים, היא מדינה מאוד חד-לשונית. מה זאת אומרת חד-לשונית? רוב האנשים באוסטרליה מדברים רק אנגלית, מכיוון שאנגלית היא שפה בינלאומית, וכשמטיילים בעולם כבר לצערנו לא צריך שפות אחרות, אפשר לנסוע לשנחאי לדבר באנגלית, אפשר לנסוע לפיג'י ולדבר באנגלית, אז הרבה אוסטרלים, למעשה רוב האוסטרלים, הם חד לשוניים, למרות שההורים שלהם נולדו מחוץ לאוסטרליה, זאת אומרת, אומרים שיותר מ-50% מהאוסטרלים, הורי אחד שלהם נולד מחוץ לאוסטרליה, למשל בישראל, אם אנחנו מדברים על עצמנו ביוון, באיטליה, וחוץ מזה יש 3% שהם אבוריג'ינים, שבמקור הם דיברו שפות אבוריג'יניות, אבל רוב האבוריג'ינים לצערנו לא מדברים את השפות האבוריג'יניות שלהם. זאת אומרת, פסטיבל השפות של סידני בעצם רוצה להגיד, אנחנו באוסטרליה, למרות שהחברה שלנו היא לצערנו חד לשונית, אנחנו רוצים לחגוג רב לשוניות ורב תרבותיות. אנחנו חושבים שלדבר הרבה שפות זה דבר טוב. אנחנו חושבים למשל שלהמשיך לדבר את שפת האם שלנו, אם אנחנו מהגרים מישראל, זה דבר טוב, ואנחנו לא צריכים להגיד לילדים שלנו, תשכחו מהישראלית, תדברו רק באנגלית. ואותו דבר, דמיטרי לא צריך להגיד לילדים שלו, תשכחו מהרוסית, תדברו רק אנגלית. לכן הפסטיבל בעצם מנסה להגיד לאנשים, תשמעו, אתם לא צריכים לאבד את השפה שלכם, אתם יכולים להמשיך לדבר בשפה שאיתה הגעתם לאוסטרליה, או איתה התחלתם באוסטרליה במקרה של האבוריג'ינים, ולדבר את האנגלית כשפה של המדינה ושפה של העולם, אבל בוא נגיד כאספרנטו, האנגלית היום היא מעין אספרנטו של העולם, אבל אף אחד לא אמר שצריך להיות חד לשוניים.
גלעד צוקרמן, אתה שכחת שאנחנו משדרים ב-SBS בלמעלה מ-60 שפות, ו-SBS למעשה מאוד מאוד תמך בפסטיבל השפות, ואפילו, אני יודעת שהמנהלת הראשית של SBS של הרדיו הייתה שם, ו-SBS למעשה גם עשה ערך תחרות בין בתי הספר לגבי השאלה למה לימוד שפה נוספת חשוב לי.
נכון, צריך לשים את זה בקונטקסט, בהקשר, שפסטיבל השפות הוא בעצם חלק מהדברים היפים שקורים באוסטרליה, כמו SBS, ו-SBS זה אולי ספינת הדגל של הרב לשוניות באוסטרליה. זאת אומרת, פסטיבל השפות ו-SBS ב-60 שפות, הם הולכים ביחד. זה בדיוק כך, כפי שאמרת.
אני הבנתי שגם הייתה הרצאה במיוחד לגבי השפה העברית. אולי כן. תספר לנו בבקשה על ההרצאה הזאת.
הם ביקשו ממני לתת הרצאה על השפה, מה שאני קורא לו השפה הישראלית, והשימוש שהיא עושה במילים שהן מילים דתיות מהשפה העברית, אבל המילים האלה משתמשים בהן בשביל משהו חילוני, לא בשביל משהו דתי. למשל, נתתי את הדוגמה של המילה משכן. משכן בתנך התייחס לאוהל מועד, שם אנשים היו מקריבים לאדוני ומתפללים לאדוני, אבל היום משכן הוא במיוחד משכן הכנסת, שבו אנשים עובדים לאו דווקא את אדוני, אלא דווקא את מדינת ישראל. זאת אומרת, יש פה מעין העלהה, העלהה מלשון דאיפיקציה. זאת אומרת, המדינה היא בעצם, הלאום הוא בעצם האלוהים החדש. אז יש בזה משהו מאוד מעניין של רימוז. אנחנו מרמזים על האלוהים, אבל בעצם אנחנו לא משרתים את אלוהים, אנחנו משרתים את המדינה. והכנסת, או משכן הכנסת, הבניין הזה, הוא בניין שהוא בעצם מעין בניין קדוש כזה, שנכנסים אליו, מרגישים שיש שם שנענים, ושיש שם סרפים ומלאכים, כי זה משכן, משכן זה מקום קדוש בתנך. ולכן יש פה איזה...
מעניין, אני אף פעם לא חשבתי על זה, וזו נקודה מאוד מאוד מעניינת, מה שאתה אומר. כן. יש עוד דוגמה למילים מהתורה שנכנסו לשפת החולין?
כן, יש למשל דוגמה, דווקא ממילה מהתלמוד, מהמשנה, לאו דווקא מהתורה, שהיא עושה דבר אחר, במקום העלהה, היא עושה, אפשר להגיד, שלילה של הדת. למה אני מתכוון? המילה היא בלורית. בלורית, אצל נומי שמר, אצל חיים גורי, בלורית ואצל חיים חפר, זה בעצם סממן אולטימטיבי של הצבר, כן? זה הפורלוק, מה שיש לאלביס פרסלי, ומה שיש לדודו, הפלמחניק שלצערנו נהרג בקרב, ומספרים עליו שהייתה לו בלורית, מקורזלת שיער, הייתה לו בצחוק בעיניים, כן? או נגיד כשרבי... כן. נרצח, אני זוכר שהרבה פעמים השמיעו את שיר הרעות ונזכור את כולם, את יפי הבלורית והתואר. עכשיו, מה מעניין בבלורית? הבלורית במשנה זה לא פולוק, אלא מוהוק. מוהוק זה מה שיש באמצע הראש שמגלחים את שני הצדדים, זה נקרא מוהוק, כמו שהיה לדייביד בקאם, כמו שיש לפנקיסטים מסוימים. בלורית במשנה, קראו לזה בלורית, הייתה של הפגן עובד האלילי. בלורית הייתה הסממן האולטימטיבי של הפגן הלא יהודי. עכשיו, מה שעשו בתחילת המאה ה-20, לקחו דווקא את הבלורית, שהיא הייתה הסממן האולטימטיבי של האנטי-יהודי, הפכו אותה לסממן האולטימטיבי של הצבר. למה עשו את זה? זה מאוד מעניין, כי בעצם הציונות בהתחלה הייתה חילונית, הציונים הראשונים. רובם היו חילוניים. הבלורית בעצם... רצתה לומר, אנחנו לא דתיים, ואנחנו גם לא גלותיים. ליהודי בתפוצות, הוא תמיד היה מספר.
זה גם המקום של התפילין, אל תשכח, פאבשה הבלורית.
נכון, נכון, ולכן באמת כתוב שאסור ליהודי שתהיה לו בלורית, כי זה היה מפריע להנחת התפילין.
בדיוק.
אבל מה שמעניין זה שהחלוצים הראשונים שהגיעו לישראל, רובם היו חילוניים, והם לא היו מניחים תפילין, ולכן לא היה אכפת להם שתהיה להם בלורית. הם החליפו את המשמעות ממוהוק לפורלוק.
פרופסור גילת צוקרמן, רב תודות.